כל חי תמיד איתי, כל
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן אורי כהן, ואת התוכנית הערב נפתח בנושא דאגות. יש בני אדם שיכולים לבזבז שעות בחשיבה על כל מיני בעיות חמורות שעתידות להיות, בין אם מדובר על בעיות שכל האומה כולה תסבול מהם או הוא עצמו יסבול מהם, איזושהי רעידת אדמה, מלחמה או מחלה. האדם כבר מדמיין לעצמו שגילו אצלו מחלה, והוא מנסה לדמיין לעצמו איך הוא יחיה אחר המחלה, איך הוא יתפקד, איך זה ישפיע על החיים שלו, מה יש לו אותו אדם. האדם הזה משמר את התפיסה הזו ומדמיין לעצמו חשיבה שהיא לא הגיונית. כלומר, לפי חוקי הסטטיסטיקה הוא לא אמור לסבול כל כך הרבה, לא מרעידת אדמה, לא משבר כלכלי ולא מחלות, אבל הוא חושב, הוא מדמיין עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה. למה? התשובה היא כי האדם הזה הוא במצב נפשי שנקרא הישרדות. הוא מחפש את ההישרדות ובצורה לא מודעת הוא רוצה להיות כל הזמן מוכן לפעולה כדי להגן על עצמו. מחר תגיע המחלה, רחמנא ליצלן, מחר תהיה רעידת אדמה, מחר יפטרו אותו מהעבודה, הוא צריך להתגונן, והוא כבר מתכנן איך הוא יגן על עצמו. מה הוא מרוויח מזה? יש כאן רווח סמוי שאולי הוא עצמו לא עירני לכך. האדם הזה מקבל פטור מהחיים. הרי אם מחר תפרוץ מחלה, אם מחר האדם הזה יפטרו אותו מהעבודה שלו, אם מחר תהיה רעידת אדמה, איך האדם הזה יכול לדאוג לנקות את הדירה שלו? איך האדם הזה יכול לקחת אחריות ולעזור לילדים שלו? הרי האדם הזה עומד בפני מחלה, בפני פיטורים מהעבודה, הוא חייב להתכונן לדברים הגדולים באמת. הכל בדמיון, אבל כך, בעזרת הדמיון הזה, הוא מקבל פטור מהחיים. באופן טבעי הוא לא מרגיש מונע עם מוטיבציה לקראת עשייה או לקראת תפקוד. איך אפשר? הרי הוא חייב להגן על עצמו מהדברים הגדולים באמת, אותם דברים שהם לא עתידים להיות כנראה לפי חוקי הסטטיסטיקה, אבל הוא חווה אותם. כך הוא מקבל פטור מהחיים, ממטלות היום יום. הוא לא עושה את זה בצורה מודעת, הוא לא אומר לעצמו שהוא ממציא דמיונות כדי לקבל פטור מהחיים, הוא באמת מאמין באותם דמיונות. האדם הזה גם באמת מאמין שההצלחה בחיים, מאיכן היא מגיעה, היא תלויה בכל מיני גורמים חיצוניים, שפלוני יפרגן, שפלוני יעודד, שפלוני לא יעליב. ובכך האדם מקבע את התלות שלו בגורמים חיצוניים, ומאבד את התחושה של חוזקה, של שליטה. לא פלא שאדם כזה גם יכול להיות אדם שירצה ויסכים לעשות רק דברים שהוא 100% יודע שהוא יצליח לעשות אותם מאלף עטף. אם אין לו שליטה מלאה, הוא מעדיף בכלל לא לעשות. אם זה לא מושלם, אם זה לא יהיה בידיים שלי, אם אני לא יעשה את זה, אם זה לא הכל תלוי בי, לא כדאי. אם כעת ישנם בחירות לדוגמה לבד בית הכנסת, אני לא מתחיל, כי זה לא תלוי בי, לא בטוח יבחרו בי, אז למה להתחיל תהליך שהוא לא בידיים שלי? אבל זה התהליך. לא פעם בחיים אנחנו יכולים לעשות רק 10-20%, והתוצאות לא תלויות בנו. אבל הלחץ של האדם להרגיש שהוא בשליטה לא מחזק אותו, הפוך, מחליש אותו. כי זה מגביל אותו מלתפקד, מלנסות לעשות יותר. הוא מוגבל לעשות רק את אותה עשייה, אותם תהליכים שהוא בטוח שהוא בשליטה ויודע מה יהיה בהם מההתחלה עד הסוף. רק כך הוא מרגיש פחות תלוי באחרים. כי להרגיש תלוי באחרים זה מפחיד. מי יודע מה יהיה? אני לא בידיים שלי, אני תלוי בגורמים לא ידועים, אני חייב להיות בשליטה כל הזמן. ולכן, כלי שיכול לעזור לאדם להתמודד עם זה, חשוב שהאדם ישים לב מיד כשהמחשבה מתחילה לפתח דמיונות על כל מיני דאגות אלה או אחרות, לעצור את זה, לייצר מסלול מחדש במערכת החשיבה. מערכת החשיבה לא יכולה להתמקד על יותר מאשר נושא אחד. איך שהמחשבה מתחילה להתעסק בכל מיני בעיות לא הגיוניות, רעידת אדמה, מחלות אלה או אחרות, לעצור מיד בשניות הראשונות שאנחנו מזהים, שאנחנו נשאבים לשם. אם נחכה 20 שניות יהיה מאוחר מדי, צריך ב-2-3 שניות הראשונות. לקחת דף עת ולהתחיל לעשות תרגיל בדיוק הפוך. לרשום כל מיני מטרות שהיינו רוצים להשיג, כל מיני דברים שקשורים לפיתוח האישיות, עבודת המידות, לשאוף, לחלום, ללמוד יותר, להצליח יותר מבחינה חברתית, להישאב אל מחשבה של שאיפה אל עתיד חדש. עוד יותר טוב, לא להתעסק בשאיפות שקשורות לעוד שנה, עוד שנתיים, אלא מה הייתי רוצה שיהיה עוד 3 שעות. עוד 3 שעות הייתי רוצה להיות נחמד יותר לבני הבית, הייתי רוצה לקרוא לילדים סיפור לפני שנה או להיות בקשר עם הנכדים. הייתי רוצה ללמוד עוד 40 דקות של דף גמרא, לרשום, להתמקד, מה הייתי רוצה. למקד את המחשבה במטרות קונקרטיות לטווח הקרוב ממש. להרגיל את המוח מיד בשניות הראשונות שהמחשבות הלא הגיוניות מתפרצות למוח, לעצור אותם. ומשהו מהותי יותר, חשוב שהאדם הזה יחזק את תחושת הביטחון והעשייה שלו ויתרגל לעשייה שאין בה תוצאות. לדוגמה, ליצור קשר עם אנשים, לנסות להיות נחמד איתם ולדבר איתם, למרות שאין הבטחה שהם יגיבו כמו שאנחנו רוצים. אין הבטחה שהם יפרגנו אם נפרגן, אין הבטחה שיהיו נחמדים אם נהיה נחמדים אליהם. בכל אופן, כדאי לאמן את הנפש לחפש מצבים בהם האדם לא מרגיש שהוא בשליטה מלאה, ולא לחפש תוצאות. ככל שהאדם יחפש תוצאות, הוא יישאב אל הבעיה. חייב להיות בשליטה. ככל שהוא פחות יחפש תוצאות, הוא ירגיש שכן, אני יכול לחיות בחיים שבהם אין לי שליטה, ואפשר לחיות. יש חיים אחרי החוסר שליטה. עוד יותר טוב, בוא נצטרף למערכת שבה אנחנו תלויים באנשים אחרים. אדם שנמצא עם הקלה, הוא יודע שלבד, הוא פשוט לא יכול להיות בעל ערך. ככל שאדם מוצא לעצמו קבוצות שבהם הוא לא לבד, הוא בחברה, הוא מרגיל את עצמו, מרגיל את הנפש לא להימנע מכאלה מצבים, אלא עד רבה לראות שזה לא כל כך גרוע. ומהמקום הזה נלך אל שלב מורכב יותר, עמוק יותר. יש בני אדם שהם לא מרגישים בהכרח מיואשים בחיים שלהם, מתוסכלים בחיים שלהם. אבל הם מדמיינים הרבה מדי פעמים מה יהיה, רחמנא ליצלן, אם הם יאבדו את עצמם לדעת. התאבדות, לדוגמה, יקפצו מבניין גבוה. אולי יזרקו את עצמם למצולות, או יבלעו כדורים. מעניין, מה זה יהיה? האדם מרבה לחשוב על ההלוויה שלו. לא שרע לו בחיים, הוא לא מיואש, הוא דווקא אוהב את חייו. ובכל אופן הוא חושב, מי יהיה בהלוויה שלו? רחמנא ליצלן. מעין דאגות שמה, הוא יאבד את עצמו לדעת. וחשוב לדעת שמחשבות על איבוד עצמו לדעת, התאבדות, אסור שיילקחו בצורה קלה. אפילו שהסבירות שהאדם יפגע בעצמו היא נמוכה מאוד, בעיקר כאשר הוא לא סובל מדיכאון מצב רוח מדוכדך, בכל אופן, זה יכול להיות משהו רציני. סימפטום של תחילת תהליך דיכאון. כלומר, כאשר האדם דואג שמה הוא יתאבד, זה לא שהוא כעת סובל מדיכאון, אבל הוא מתקרב לשם. זה סימפטום, להיזהר. ולא פעם כדאי לבדוק איש מקצוע במיידי. מדובר על אדם שמדי פעם מדמיין לעצמו איך זה יהיה להתאבד. וזה כפי שאמרנו, למרות שהאדם לא בדיכאון, אבל הוא סובל מיותר מדי, מצבי רוח, קונפליקטים, הוא לא מגשים את עצמו. הסקרנות של האדם לדמיין מהו המוות ואיך זה נראה למות, רחמנא ליצלן, זה עוד הגיוני. האדם שפעם אחר פעם, למרות שמתפקד בשגרת החיים שלו, חושב על איבוד עצמו לדעת, רחמנא ליצלן, זו הרגשה שאם זה יעשה, אז הוא משוחרר, הוא משוחרר מהחיים. כל הבעיות ייעלמו. זוהי דוגמה של אדם שהוא לא חווה את היתרונות והחוויות החיוביות שבחיים, אלא בעיקר את הבעיות. מעין פתרון נקודתי, לא להרגיש טוב, אבל רק לברוח מהרע. יש מקרים קיצוניים יותר של בני אדם שרוצים לפגוע בעצמם כדי להתנקם ולהוכיח לאנשים אחרים, תדעו לכם כמה סבלתי, לא הבנתם אותי. האדם מקבל תחושת סיפוק לדעת שסוף סוף אנשים יבינו שהוא לא סתם סבל. סוף סוף אנשים יהיו עצובים, סוף סוף אנשים יצטערו, סוף סוף אנשים יבינו שהייתי רציני, לא צחקתי, באמת סבלתי, התעלמו ממני. האדם הזה מרגיש שהוא לא מוערך ואהוב כמו שהוא היה אמור להיות בעיניים שלו. רק אחר הפטירה שלו רחמנא ליצלן, אז אנשים יבינו והצטערו והתגעגעו והסתכלו עליו בזווית ראייה אחרת. כשהם יראו את החיים בלעדיו, הם יבינו מה הוא היה בשבילהם. ובכך האדם מרגיש שאחר מותו הוא יגשים את המטרה שהוא לא יגשים בחייו. אבל ודאי שהגישה הזו היא לא נכונה. והיא גם לא נחמה, כיוון שבני אדם אחרי שהוא יפטר מן העולם, גם אם יעריכו אותו, הוא לא יעריך את מה שמעריכים אותו, הוא כבר לא יהיה שם, שלא לדבר על רחמנא ליצלן, הצער והסבל שיש לנשמה כשעושים מעשה כזה. ולכן צריך האדם לצאת מהמקום הזה, להתרכז בחיים, לא במוות, במקום לדמיין על עיבוד עצמו לדעת, שידמיין איך הוא מצליח בחיים, איך הוא מתקדם, איך הוא מייצר לעצמו מטרות חדשות שמייצרות מוטיבציה, השראה, תקווה, משמעות לקראת עתיד חדש, זה מרפא את האדם. לא פעם האדם הזה גם יכול לסבול משעמום, שעמום מגיע משממה בנפש, אין לו מספיק מטרות מעניינות. לא פעם יש לאדם הזה מטרות של אנשים אחרים, הוא מגשים את המטרות של בני המשפחה, של המעביד שלו, של החברה, הוא מרצה יותר מדי, אבל הוא שכח את עצמו. יש כאן איתות להתעורר, תחיית המתים, להחיות את המת, את השממה, את התסכול, את האישיות שעסוקה לרצות את האחרים ולא את עצמה. חשוב להשיג את המוח בבנייה, ביצירתיות, במטרות, בשאיפה לקראת עשייה חדשה. לכן חשוב שהאדם יתחיל יותר להתמקד, לחיות את החיים שהוא רוצה לחיות ולהיות סוג האדם שהוא רוצה להיות. וגם אם הוא לא יעשה את זה ברמת 100%, אפילו 10% מגמת תנועה לקראת, המקום החדש הזה כבר יכול לרפא את האדם. לא פעם האדם הזה סובל מהרבה רגשות אשמה, חרדות, מתחים. האדם הזה לא מצליח לעצור רגשות שליליים, מרעילים בחיים שלו. הוא כל הזמן נותן מקום לעוד אדם לפגוע בו, עוד אדם להעליב אותו, להתעסק בעוד פחד, בעוד דאגה, בעוד חרדה. הוא לא ממלא את החיים בתחביבים, בעשייה, בחברה נעימה. חשוב שהאדם ישחרר את הרעלים האלה, את המחשבות והתסכולים. אמנם האדם אומר לעצמו זה רק מחשבות שליליות, אבל זוהי טעות. חשוב שנדע שהתודעה, המחשבות, מניעים את האדם לעשייה. חשוב שהאדם הזה ייקח לעצמו מעין יום אחד, או אפילו חצי יום, רק לעצמו. ביום הזה הוא עושה דברים שהם נעימים, שהם טובים, שהם קשורים למטרות שלו, לייעוד שלו, לעשייה חיובית, בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה. יום של פרגון לעצמו, לנפש שלו. ואם הוא לא יודע מה מעניין אותו, זו עוד בעיה, זה איתות לעומק הבעיה. ולכן חשוב שהאדם הזה יתחיל כמה שיותר מהר עם ההצעה הזו, בפעם הראשונה או השנייה אולי יהיה לו קצת משעמם, אבל עם הזמן האדם ימצא מה יותר מעניין, מה יותר מרתק, מה יותר מושך אותו. דבר נוסף, חשוב שהאדם הזה ידע שהערכה האמיתית מהחברה לא בטוח נשיג בעולם הזה. למה? כי אנשים לא תמיד יעריכו מה שנעשה, ולא מרוע לב, הם פשוט עסוקים. לכל אדם יש את הבעיות שלו, והקשיים שלו, וההתמודדויות שלו. לכן אולי אנחנו ראויים להערכה, אבל לא בטוח יהיה מי שיעריך. נחמד שמקבלים מדי פעם הערכה, אבל גרוע להיות תלוי בהערכה יותר מדי. דבר נוסף, יש בני אדם שרוצים לפגוע בהם כדי להתנקם באנשים אחרים. בואו נעמיק בחשיבה. להתנקם באנשים אחרים? בואו נצליח. בואו נוביל אותם להבין שאנו חשובים יותר עם מה שהם חשבו, שאנחנו פחות תלויים בהם, שיש לנו חיים משלנו. זוהי נקמה יחסית בריאה יותר. בואו נחשוב על הכיוון הזה. ובכלל, חשוב לדעת שהנקמה שאנחנו מתנקמים באנשים אחרים, הם לא בהכרח חושבים על זה כנקמה. הם ימשיכו את החיים הלאה. הם יתפקדו אחרי שהאדם הזה יפגע בעצמו. וגם על הצעד שכן, הוא יתנקם בהם וכעת יבינו כמה הוא חשוב וכמה הוא היה חשוב, רק הם מרגישים כמה הוא היה חשוב, אבל הוא לא מרגיש את ההנאה בכך שהם מרגישים כמה הוא היה חשוב. כך שזה פתרון שלא נותן מענה לאשליה, שאם האדם הזה יזיק לעצמו, בסוף יעריך אותו יותר. ונחזור על מה שהתחלנו, ודאי כאשר האדם מגיע למחשבות כאלה, חשוב בדחיפות לפנות לייעוץ מקצועי, כי זה איתות על בעיה שכדאי להיות עירני אליה בשלב הזה עוד בהתחלה. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
לאור הצלחת המחזמר המלך והעני, קול חי ותיאטרון מסמכי לב מציגים המלך שלמה, הפקת ענק חדשה לחנוכה בכיכובו של עופר הלוי, מסע מרתק בדרך לבניית בית המקדש, הפקה מרהיבה לכל המשפחה בהשתתפות שחקנים ורקדנים. להזמנת מופעים למחלקות תרבות, ארגונים ומפיקים, חייגו 050-909-2129 050-909-2129.
אתם מקבלים קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי? שימו לב, קצבת הסיעוד המשופרת יוצאת לדרך. מנובמבר 2018 יוגדל מספר שעות הסיעוד לזכאים. תוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף ואת שאר הקצבה בשירותי סיעוד. למשל, טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום, לחצן מצוקה ועוד. בימים אלו נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד. למידע נוסף, התקשרו כוכבית 2637. או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
פיצה קרדוזו, שלום.
שלום, אנחנו צריכים לדבר עם אדון קרדוזו.
אדון קרדוזו לא נמצא כאן.
תרייג, משהו לא טוב מתרחש בוונציה.
מהו קוד ונציה ואיך הוא קשור להיעלמות של משפחה קרדוזו? איזה סוד עתיק מסתתר במרתפי בית הכנסת הגדול של ונציה? ומה הקשר בין הקוד המסתורי לאיום הגרעין האיראני? כל התשובות בחבורת תרייג וקוד ונציה. ספר קומיקס חדש. להשיג באושר עד.
אי אפשר לתאר במילים את הקושי שחובה משפחה המגדלת ילד אוטיסט בתפקוד נמוך. קושי יומיומי. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך. מי שיסייע למשפחות הללו, הוא לא יצטרך לכך בביתו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. אנחנו ההורים מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנסעת בי.
הוצאתי את כל הקולה מהבית. כן, את כל הקולה.
הצטרפו לאלפי משפחות שהוציאו את המשקאות המתוקים מהבית והכניסו את המיני בר נועם אחד, המעניק מים בריאים, חמים וקרים בכל רגע, גם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה. אפיקים פתרונות סינון מים. רחוב גבעת שאול 40 ירושלים. כוכבית 8510. כוכבית 8510.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר? אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע, הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות, המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך, וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 במחיר בלתי נתפס, 1790 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני הקרוב 19 בנובמבר בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום 052-9686-088 052-9686-088.
אני מוריד.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס בעזרת השם אל מספר שאלות שכבר יש לנו. שאלה אחת, למה כאשר יש בעיות בטיפול, מדברים על בעיות העבר, וזה יכול לרפא את האדם, האם זה לא מחזיר את האדם למקום שלילי? התשובה היא לא חד וחלק, יש בני אדם שלדבר איתם על העבר זה כן מחזיר אותם למקום שלילי. לדוגמה, מחקרים מראים דבר מעניין, לא משמח כל כך, שאנשים שסובלים מדיכאון, אז אצלם מדבר על המצב השלילי, הוא לא בהכרח עוזר להם. מחקר שנעשה באנגליה, הראה ש-40% מהאנשים שסבלו מדיכאון כאשר הם עברו טיפול, שהלכו איתם על העבר שלהם וכמה הם סבלו בעבר וכמה היה קשה בעבר, וניסו למצוא שורשים, בעיות, איכן הכל התחיל, לא רק שזה לא פתר את הבעיה, עד רבה זה עצים אותה. האדם, כמו היינו אומרים, מגיע למסקנה לא רק שקשה לי בהווה, אלא גם בעבר היה כל כך קשה, והאדם הוא נשאר נעול בבית האסורים של הרגשות והמחשבות שלו, ולא מצליח לצאת מהמקום הזה. אבל מצד שני, הדיבור על חוויות העבר הוא כן מחזיר את האדם לפרופורציה הנכונה. כלומר, האדם מדבר על העבר, וכאשר הוא מדבר על העבר, זה מחזיר אותו למידתיות. לדוגמה, אדם עבר חלילה, התעללות נפשית בגיל הנעורים. כעת יש לו חרדה מחברים. למה? במוח שלו יש מה שנקרא מסקנה, התניה שאומרת, חברה זה מסוכן, כעת הוא גדל, הוא התפתח, יש לו יותר כלים להתמודד מול החברה. ואם יקרו עוד פעם חוויות לא נעימות, אולי אפילו משפילות, הוא יודע להתמודד איתם. אבל למרות הידע והכלים שיש לו, יש לו חרדה חברתית. בגלל שהחוויה השלילית שהוא חווה בעבר, בגיל הנעורים, נדחקה לאזור אולי לא לגמרי מודע, אם זה היה במודעות של האדם, אולי היה גם יותר קשה לאדם מתפקד, זה היה מפחיל אותו יותר מדי, לכן זה באיזשהו אזור מודחק, אבל משם, האזור המודחק, זה עדיין נותן את אותותיו על האדם. לא באופן מודע, אבל האדם כן יודע וחש שיש לו פחד וחרדה מחברה. מה ההסבר לכך? הגיונית הוא יכול להבין שמה כבר יש לפחד, מה הסיבה, מה הכי גרוע שיהיה. אבל בכל אופן, יש לנו את הבן אדם הזה, שכן, הוא מתמודד עם הקושי הזה, ולמה? מכיוון שהאדם חווה את החוויה הזו בעבר. היות שהוא חווה את זה בעבר, אז איפה שהוא נמצא אפילו בחלק מסוים במוח שנקרא האמיגדלה. כשהוא מתחיל לדבר על חוויית העבר, הוא מעלה את זה מהלא מודע למודע, מהזיכרון היותר ישן שלו, בעד הרגעתיות זה נעשה יותר מודע, ואז האדם מציף את זה, ורואה את זה, ורואה שנכון בעבר הוא היחס היכולת, אבל לא בהכרח כיום, הוא מתחיל לראות דברים בפרופורציה. זו לא חוויה עמומה, מפחידה ומנטרלת, אמנם זה לא תמיד קל, אבל בתהליך הדרגתי האדם מתחיל לשים לב, שכיום הוא יכול לדבר, שכיום הוא יכול להתמודד עם הסיטואציה. ולכן הדיבור יכול לשחרר מידע שהיה מודחק ושם אותו במידתיות והפרופורציה הנכונה, מה שמקל על האדם ומנטרל מחסומים מהעבר. לא פעם, כשמדברים על העבר זה לא קל, הסימפטומים יכולים גם להתגבר. דוגמה, בדיוק כשמדברים על העבר בתקופה הזו, דווקא האדם הוא יותר חרד, יותר מתוח, אולי אפילו בחלומות שלו הוא מפחד יותר ויותר. זיכרונות טראומטיים הם לא נמוגים עם הזמן. הם ממשיכים לפעול באופן רגיל, והם פועלים בצורה תת-הכרתית, ואולי אפילו צוברים ריביות אם לא מטפלים בהם. אז לפעמים כן, כשמעלים אותם זה תוקף יותר, כי האדם הוא פתאום מתמודד, או בצורה דרגתית מתמודד, עם מידע שהוא תמיד הצליח להדחיק ולהסתיר מעצמו, ובהדרגתיות הוא יותר ויותר מכיל, כן, זה אני, מה שנקרא, מאבד את זה, מקל מפנים, ומהדרגתיות אולי גם יכול להתחיל לחזור לשגרה, אבל כמובן שצריך לדעת איך עושים את זה, ולא כל אחד תמיד יכול לעשות את זה בצורה הנכונה. שלום, ערב טוב.
הלו?
כן, שלום, ערב טוב.
כן, קוראים לשירה, ורציתי לשאול איזה, מה אתה ממליץ לי ללמוד שנה הבאה?
מה אני אמליץ ללמוד שנה הבאה?
כן? אני לא יודע, אני בכיתה מתבלת ועדיין, כאילו, אני לא יודע בדיוק מה ללמוד, אין לי כיוון.
אין לך כיוון בכלל, מה האופציות?
לא יודעת. כאילו, אני כן נגיד אוהבת ילדים ומשהו עם חשיבה וכזה.
הפחד הוא מה? שאם והיה ואת תקחי איזשהו מקצוע מסוים, אז לאחר מכן זה כמעט על חזור?
לבנתי שוב.
את, בשלב הזה את אומרת, את לא יודעת מה היית רוצה לבחור?
אני לא יודעת בכלל על איזה מקצוע ללכת, כלום.
מה שיכול לעזור לאדם, יותר לדעת איזה מקצוע הוא היה רוצה ללכת, אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, אפשרות אחת היא, לנסות להתחבר אל, נקרא לזה, מעין דמות עתידית שהייתי. היום את בכיתה י"ב, לא יצויה עכשיו היינו קופצים 15 שנה. כבר נשואה, משפחה, איך אני רואה את עצמי? יותר שלווה, יותר מלאת מרץ, יוזמת, פועלת, נמצאת בתוך הבית, מחוץ לבית. כמה שיותר נוכל לנסות להתחבר, אפילו ברמה של לצייר לעצמנו, את הדמות שנהיה, את סוג האדם שנהיה, יכול להיות קל יותר להתחבר בשלב הזה, אל המקצוע שמתאים בשלב הזה של החיים. זה לא אומר שחותמים חוזה וננעלים כך כל החיים, זה יכול ודאי להיות שכעבור כמה שנים האדם מגלה גמישות, ולאחר מכן מחליף בכל אופן תחום ונושא, עושה מה שנקרא המרת מקצוע. אבל בינתיים, כי לדעת מה אנחנו עושים, זו אופציה אחת. אופציה שנייה, היא לנסות לזהות את האנשים שאנחנו מעריצים, מעריכים. מה יש להם? איזה תכונות יש להם? הוא מלא מרץ, מלא אנרגיה, הוא סובלני, הוא סבלני, הוא נחמד לאנשים. מה יש באותם אנשים? ואז לנסות לראות מהם התכונות שיש לאותו אדם. נגיד, הגעתי למסקנה שהאדם שאני מעריץ, שאני מעריך, התכונה הטובה שיש לו היא, נגיד שהוא סבלני עם אנשים, נחמד עליהם, משפיע עליהם, מצוין. אלה הם תכונות. איפה אני יכול למצוא את התכונות האלה? אם אני רואה חשבון, אז אולי אני לא אמצא את התכונות האלה. אבל אם אני אעסוק בהוראה, אז אולי אני כן אמצא את התכונות האלה. כלומר, בואו ננסה להתחבר אל התכונות שאנחנו יותר אוהבים, יותר היינו רוצים להביא אותם מידי ביטוי. איך אני יודע איזה תכונות הייתי יותר רוצה להביא לידי ביטוי? אם אני לא מודע אליהם, אז אני יכול, כפי שאמרנו, לנסות לזהות את האדם שאני מעריך, שאני מעריץ. ואז לזהות מה יש בו, איזה תכונות יש לו. לא רק איך הוא נראה, אלא איזה תכונות יש לו, מה יש בו, ננסה להגדיר. ואז אני יודע שאלה הם התכונות. וניקח את התכונות האלה וננסה להדביק לתכונות האלה את הלימוד שמתאים למימוש אותן תכונות. כי הרי כאשר את תבחרי מקצוע זה או אחר, את לא בוחרת רק את המקצוע. תראה, את לא יודעים מה הולכים ללמוד. אדם שבוחר מקצוע של רפואה, עריכת דין או רואה חשבון או הוראה, הוא לא לגמרי יודע כל מה שהולך להיות, כל החומר הנלמד, הוא לא מכיר את החומר הנלמד, הוא כבר מדמיין לעצמו אחרי 4 שנות לימוד מה הוא הולך לעשות ואיך הוא יתפקד ואיזה משרד הוא יפתח או איפה הוא יעבוד ואיך הוא יתפקד מול המעביד שלו ומול הכיתה שבה הוא ילמד לדוגמה. אז יש איזשהו דמיון, הדמיון שעוזר להניע בן אדם ומה שנקרא לחצות את הגשר בין ההווה לבין העתיד, זה הדמיון. הדמיון הוא איפה אני רואה את עצמי יותר מביא ידי ביטוי את התכונות. התכונות שהייתי רוצה להביא אותם מידי ביטוי בשלב הזה של החיים. כן.
אני יודעת התכונות שיש לי, כאילו, אני עדיין לא יודעת כאילו, איזה מקצוע
מתאים לי, כאילו. כאשר בוחרים מקצוע, אז אחד מהדברים שעושים, זה מנסים לראות מהם התכונות, הרי אם והיה ואת מזהה את התכונות, לאו דווקא את התכונות שיש לך כיום, גם התכונות שאת היית רוצה יותר לפתח, או התכונות שאת רוצה יותר להביא ידי ביטוי. אפשר גם את התכונות שיש כיום. אבל אז מה אנחנו נעשה? אז אנחנו לוקחים את התכונות האלה ובודקים. בואו ניקח עכשיו, ישנם 10 נושאים שאפשר ללמוד שנה הבאה. לדוגמה, הבאתי מספר. בואו ניקח עכשיו כל תחום, כל תחום לימודים שניקח לשנה הבאה, כל תחום לימודים שישנו, בואו ננסה לדרג אותו. כמה? מ-1 עד 10 הוא מתאים לתכונות שהייתי רוצה להביא לידי ביטוי בשגרת החיים. זה כן אפשרי לעשות. מסתדר ההיגיון?
כן.
אז זה כן אפשר לעשות, ואז יצאו לנו, נגיד, 10 תחומים. אז כל אחד יקבל ציון. כמה נראה לי שאני כאן יבטא את עצמי? 40%, 50%, ניתן ציון מ-1 עד 10. 10 הכי גבוה, 1 הכי נמוך, ניתן ציונים. אז נוכל יותר לדעת מה יותר מתאים. בסוף יישארו 2-3 אחרונים. לאחר מכן ההתלבטות היא כבר קלה יותר, כי לפחות כבר יש לי כיוון. אני יודע מה אני רוצה. הדבקתי את התכונות הבולטות שהייתי רוצה שיהיו לי בשלב הזה של החיים, לבין המקצוע שנראה לי ששם הוא אכן יביא את זה ידי ביטוי. זה כמובן הכל השערה, זה לא דבר שאנחנו 100% יכולים בטוחים, אבל ככה מתחילים תהליך.
אבל יש לי
מלא
דברים שבא לי, לא יודעת מה.
זה כבר שאלה אחרת. אם יש הרבה דברים שבא לי, אז פה אנחנו, קודם כל זה טוב, רק החיסרון בזה הוא, שפה נכנסים למערכת אחרת. ישנה מערכת של לא לדעת, עד עכשיו אני הבנתי שמדובר על, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, כעת אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, פשוט רוצים הרבה דברים, את אומרת, נכון?
כן, כאילו, כל דבר, אני יכולה להסתדר במלא דברים, אבל כאילו, יכולה להתאים אותי לכל מיני דברים, אבל לא יודעת מה
עשו ככה חייפים. לכל דבר, אם אני מבין נכון, את אומרת את יכולה להתאים, אבל לא כל דבר זה מה שאת רוצה. את מסתגלת להרבה דברים, אבל לא כל הסתגלות היא בהכרח מה שאנחנו רוצים.
כן.
נכון?
כן.
אז אנחנו צריכים קודם כל לעשות הבחנה בין השניים. לא, אין פה רק שאלה, מה אני רוצה. או סליחה, יותר נכון. אין פה שאלה למה אני מתאימה, כי אני מתאימה להכל. תחת המילה התאמה אפשר גם מה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו מסתגלים. זו לא השאלה. שאלה היא לא מה אני מסתגלת, אלא מה אני רוצה. על זה אנחנו רוצים לשים דגש. מה אני רוצה? זה מחזיר אותנו לתרגיל הקודם. התרגיל הקודם הוא יעזור להדגיש מה אנחנו רוצים. לא מי אנחנו כעת. איזה סוג אדם הייתי רוצה להיות? לאיפה אני רוצה להתפתח? איזה תכונות הייתי רוצה לפתח בתוכי? את התכונות האלה זה מה אני רוצה. ואת זה להדביק למקצוע, ללימודים. זה יותר יקרב אותך למה את מתאימה. לא למה את מסתגלת.
אני לא יודעת, כי בעיקרון נגיד, רציתי נגיד סתם לשתוח איזה חנות, כאילו משהו כזה, סוג משהו כזה, או וגם בא לי מצד אחד להיות איזה גננת או משהו כזה, או גם הנהלת חשבונות, כאילו הכל בא לי, לא יודעת מה בא לי.
כן. זה נכון שהחיים הם בהרבה מאוד מקרים דורשים מאיתנו לבחור. לבחור הכוונה היא לא רק לקבל, אלא גם להפסיד. כלומר, ברגע שאני בוחר מקצוע מסוים, אני בעצם אפסיד את האחר. אבל יש אפשרות אולי לחשוב בצורה יותר יצירתית. כן להפסיד, אבל לא את הכל ולא כל הזמן. מה זאת אומרת? אם לדוגמה, את אומרת, מעניין אותי להיות בעלת חנות. אז זה משהו קשור בכלל לנושא של עצמאות. מענתי משהו אחר, להיות רואת חשבון, משהו נוסף, הוראה. יש כמה דברים שגם נוכל ללמוד אותם, לדוגמה, אם מדובר על עסק עצמאי, אז ללמוד כלכלה, ניהול, כל הנושאים האלה, זה ודאי דברים שאפשר כבר ללמוד אותם. או בשלב... מצוין, אז זה בסדר, אז זה לא... אז אנחנו לא עוסקים עכשיו בנושא הלימודים. אז זה יש לך מצוין, לאט לאט, נלך, ואז אולי עם הזמן תקחי לעצמך איזשהו מקצוע מסוים, את תתחיל לטוב, בהדרגתיות את תוכל לראות האם אני כן בנויה לפתוח עסק, לא בנויה לפתוח עסק, מה זה אומר, לבד, שותפות, כל המערכות המורכבות שיש בדבר, וזה באמת דבר מורכב. בהצלחה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד לך, מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם ישי לפידות. ערב שבת קודש בשלוש, רק כאן בקול חי. רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המסרגז זוכה שוב במקום הראשון כחברת הגז הטובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. ועכשיו מגוון מוצרים במחירים לא התאים רק ללקוחות המסרגז. היכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 3626. המסרגז.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל. דיגיטל.
ירושלמים נפטרים מהתור. והיום, במקום לעמוד שעות בתור, מזמינים תור באפליקציה יישומון ובאתר, ונהנים משירות אישי ובזמן. שירות בעירייה מקבלים רק עם תור.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיטל.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניסים.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק, לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני הקרוב, 19 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים, התקשרי עוד היום. 052-9686-088. 052-9686-088.
אני מרים.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
כלב אחרי בן אדם, אברך היפראקטיבי מספר איך בריחה מכלבים עזרה לו להתמודד עם הפרעת הקשב. היות האדם לבדו, מורה בסמינר משתפת בהתמודדות המורכבת של להיות אם חד הורית. והסופר חיים ולדר מסביר איך מפתחים הומור משפחתי. מגזין הורים, שלל מדורים וסיפורים ממיטב הכותבים על הורות, חינוך וילדים. מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
רק לספר לכם מה עשינו בזכותכם בעמותת מסוגלים. בחופשת הקיץ הפעלנו נופשונים ל-200 ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך. כך נעשה בעזרת השם בחופשת החנוכה הקרובה. זאת כדי לתת לבני משפחות הילדים להרגיש משפחה רגועה ולנוח מההתמודדות היומיומית הקשה. בזכותכם, אנחנו ההורים מסוגלים. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406. מאירים, מאירים
נשמות. הוצאתי את כל הקולה מהבית. כן, את כל הקולה.
הצטרפו לאלפי משפחות שהוציאו את המשקאות המתוקים מהבית והכניסו את המיני בר נועם אחד, המעניק מים בריאים, חמים וקרים בכל רגע, גם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה. אפיקים פתרונות סינון מים. רחוב גבעת שאול 40 ירושלים. כוכבית 8510. כוכבית 8510.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
הלו,
שלום וברכה.
אני בשידור?
כן.
אני בחורת סמינר, עכשיו אני אסיים את י"ב, כאילו התחלתי באמצע, ורציתי לדעת, אני לא כל כך נהנית פה בסמינר. אני גרה בעיר שיש סמינר אחד, וכאילו אולי לי אפילו אפשרות לבחור. כאילו כולם ממשיכות לאותו סמינר, אותו, מהיסודי, אותו סמינר.
מובן.
ואני כאילו רוצה מאוד לעבור סמינר. השאלה אם כאילו, אני לא יודעת כאילו האם זה טוב לעשות את זה בכלל.
האם זה טוב לעשות את זה או לא? שאלה היא כללית.
לא, כי נגיד הערוב שלי לא ממש כאילו מתלהבים, וגם אני צריכה לעבור עיר בשביל כאילו לנסוע לעיר אחרת.
כמה זה מציק לך? כמה זה מציק לך אחר הלימודים?
מה?
זה שאת לא במקום שאת אוהבת.
אני כאילו... אני לא, מבחינה חברתית, ולא שיש לי בעיה, אני כן מאוד חברותית וזה, אבל לא יודעת, במקרה אני לא ממש נהנית מהכיתה, מהחברות.
הבנתי, אבל עכשיו את חוזרת הביתה, כאשר את חוזרת הביתה, כמה זמן זה מציק לך? את מצליחה להתנתק מההרגשה או נעימה שבסמינר או שלא?
זה כאילו, אפילו נגיד, כאילו אני גם נגיד לצאת אחרי צהריים וזה עם חברה, אין כל כך הרבה אפילו אופציות, זה ממש תוקע לפעמים, זה נורא מרגיז.
מה קורה אחרי צהריים? השאלה שאני רוצה לנסות לבדוק ולהציע כיוון, כמובן לא להכריע, לחשוב האם, כמה זה מציק, אם והיה ויש דברים שהם מציקים והם קשים. השאלה היא כמה אפשר לעשות את הקושי. יש קושי שאפשר לעשות אותו, ולפעמים לעשות שינוי למענו זה יותר מדי מורכב. ויש לפעמים שהקושי הוא קשה מדי, והשינוי למענו הוא לא מחיר גבוה כל כך ביחס לקושי שישנו. כן, מסתדר החשבון. אז אם ככה, זה כאשר אנחנו חוזרים הביתה, השאלה היא כמה זמן חוזרים הביתה, כשאנחנו חוזרים הביתה, כמה אנחנו עסוקים בזה? זה מעצבן, אין לי מדבר.
זה כן, זה כן מפריע, כי אני מאוד אחת שאוהבת חברה וחברות, וכאילו, וגם אני כל כך אחרות בבית, רוב אחרות כנסורות, אז כאילו, הכל כמעט זה חברות, וזה,
מה יהיה אחרת בסמינר אחר בעינייך?
מה?
מה יהיה אחרת בסמינר אחר?
כאילו, אני רוצה אולי גם להתחיל מחדש, למצוא חברות אחרות, אולי גם, כאילו, סגנון אחר. אני נמצאת בעיר, כאילו, מאוד, זה מאוד סגנון, ואני לא אוהבת את זה. אני רוצה לפתוח, כאילו, לראות את הדברים.
כן. על פניו יש לכאורה, אני לא, פעם, לא רוצה להכריע, אבל על פניו זה הגיוני לעשות את השינוי. יש בזה היגיון. נראה שהמועקה והקושי הוא לא בר פתרון. יש שזה לא בר פתרון ונשאר עוד כמה שנים, אז כמה שנים במועקה זה לא... בטווח ארוך זה לא עתיד לבשר טוב. ולכן המחיר של זמן של נסיעות הוא לכאורה פחות מאשר המחיר של הסבל.
לא, זה גם לא פשוט, כאילו, כי בסמנר, אני באה טובה, כאילו, בסמנרים טובים הוא ממש מקבלים.
טוב, זה כבר פרשייה אחרת, בסדר, זה כבר... אבל עדיין יכול להיות ש... בסדר, זה כבר עוד שאלה, איך אנחנו מסתדרים ב... השאלה היא באופן כאלה, אם יש מה לעבור, אין מה לעבור. יש, מובן, יש משקל. יש החשיבות, המשקל לבעיה הוא מובן, והוא לכאורה כן דורש התייחסות רצינית. האם לעבור או לא, זה כבר החלטה, אבל... בסדר? היות שזה תופס הרבה משקל, אז כדאי להיות הרני לכך שלא במהלך כמה שנים תסבלי יותר מדי. כל טוב, בהצלחה. שלום, ערב טוב. כן.
יש כבר תקופה בערך איזה שנה, פחד מכלבים, משהו, כאילו פעם זה היה בצורה יותר רגועה, והם זה כבר ממש פחד רציני, כאילו אם עובר לידי כלב, אני אשאר בוחד צד השני, והם תחילות לדפיקות לב וזה, וגם פעם אחת רדף אחרי כלב, אז זה ממש, כאילו זה הגביר לי יותר את הפחד.
כן.
וזה ממש מפריע לי, כאילו ביום יום.
ביום יום, כי למה? את רואה כלבים ביום יום?
כן, כי אני עובדת
בעיר
שיש בה הרבה כלבים, וזה, אני
מתקרת
הרבה.
הבנתי. אז מה השאלה, איך מתמודדים עם פחד של כלבים?
מה אפשר לעשות, כן.
פחד זה רגש. פחד זה רגש, וצריך לחלק את זה לשניים. ודאי שיש סיבה לפחד, כי הכלב יכול להיות מסוכן, אבל יחד עם זאת, לפעמים... הכלב הוא לא כל כך מסוכן, או גם אם הוא מסוכן אפשר להתמודד, או יש מה לעשות, או בטח הוא קשור, או הוא שמור וכדומה. אז לכן, הפחד הוא לא רק משהו הגיוני, הוא גם משהו רגשי שמעניק משקל גבוה יותר לבעיה יותר עם מה שהיא באמת. לכן, אחד מהדברים הטובים לעשות זה קוראים לזה חשיפה, להיחשף אל הפחד. מה זה להיחשף אל הפחד? להיחשף זה להתרגל אליו. מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה כאשר ישנו פחד, אנחנו מנסים לברוח ממנו. לברוח, לברוח, לברוח. הדבר שיכול לעזור לאדם זה לקחת אפילו תמונות של כלבים, או כלבים קטנים שאנחנו יודעים שהם לא מאיימים, ולהתחיל להיות לאדם ולשהות ולחוות את הפחד, לחוות, לשהות, לשהות, עד שהנפש במקום לחוות פחד היא לאט לאט תחווה הרגלית, תתרגל לכך. וכשהנפש מתרגלת, אז אפשר מה שנקרא לעלות מתמונה לכלב, או מכלב לכלב טיפה יותר מפחיד. זה הדרך ההדרגתית שאדם הוא תוך כמה חודשים מתרגל, אל הנושא שהוא מפחד ממנו, וכך במקום לחוות פחד, הוא חווה הרגל. זה בגדול הדרך. כדאי אולי אפילו למיש מקצוע, שהיא אשת מקצוע, שתעזור ותלווה, חמש, שש פעמים היא יכולה לעזור ולסייע, ואולי לעזור גם למגר את התופעה, אבל זה בגדול התהליך המקובל שיכול לעזור בעניין הזה. בסדר?
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
אנחנו זוג צעיר, חושבים על דירה, ואנחנו כבר מתלבטים שנה, אנחנו רק בהתלבטויות, מה לעשות, איך אנחנו רואים את עצמנו בעתיד, מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים לגור במרכז ליד המשפחה, או לפתוח חיים חדשים בצפון. יש לנו...
התלבטויות.
גם...
אז מה, יש לכם עכשיו כסף לקנות, ואתם לא יודעים איפה לקנות?
יש לנו כסף, כן, לקנות או בצפון דירה יפה גדולה, או באמצע, או במרכז עם משכנתה. ואנחנו גדולה, כן, משכנתה די גדולה. אנחנו, יהיה יותר קשה, אבל ההתלבטות היא כל הזמן קשה. גם...
ההתלבטות פשוט, היא כאילו, איפה
גם
לגור?
כשהגענו למסקנות, גם כשהגענו למסקנות, חזרנו בעצמנו.
ההתלבטות היא איפה לגור?
כן, איפה לגור.
הבנתי. מה שמבלבל אתכם זה לא איפה לגור. זה האם לקנות דירה או איפה לקנות דירה. כלומר, השאלה הגדולה היא לא איפה לגור. כי איפה לגור אפשר לגור תקופה מסוימת פה ותקופה מסוימת אחרת. מה שמונע מכם לעשות את הניסוי, את ההתלבטות וניסוי של ניסוי ותהייה, מה שמונע מכם זה שאתם לא רוצים לבזבז את הכסף על הסחירות, אתם רוצים כבר לקנות משהו. אז מה שנועל אתכם זה הקנייה, זה לא ההתלבטות. כי לגבי ההתלבטות איפה לגור יש איזה פתרון. מנסים פרק זמן פה, מנסים פרק זמן שם. נכון?
זה לא בדיוק, כי יש ילדים ויש מוסדות. עוד מעט, אי אפשר לנוע.
כמה זמן אתם נשואים אמרתם?
20 שנה ואנחנו עם תינוקת.
בסדר, זה נכון, אבל שנה עם תינוקת זה עדיין דרך. אנחנו לא ב-10 שנות נשואים שהילדים כבר בני 6, 7, 8, שגם אז עוד אפשר לעשות שינוי, אבל זה עדיין לא המקום שאי אפשר עוד להתלבט. להתלבט זה, אתם עדיין בגיל להתלבט. עדיין בגיל להתנסות לכאן ולכאן. לא חייבים להכריע. אתם לא חייבים ללכת אל מקום של הכרעה עכשיו, אולי עד הרע, אבל זה מה שמלחיץ אתכם, שאתם חייבים להכריע. אתם לא חייבים להכריע, יכול להיות שגם כלכלית יותר משתלם לכם, קודם כל לקנות משהו שהוא משתלם, ואז להזכיר אותו ולחיות מהסחירות, ולא לקבע את עצמכם. לא לקבע את עצמכם, לגור כאן וכאן.
אבל גם זה קשה לנו להחליט, גם על זה חשבנו. אנחנו פשוט לא מצליחים להגיע להחלטה.
כן.
יש לכל צד, יש כל כך הרבה...
נכון.
קונים דירה להשקעה, אז מי אמר שיהיה לנו בסוף דירה? מי אמר שנצליח למכור אותה בסוף?
זה נכון, אין הבטחה בכלום בדברים האלה. בסדר, זה כבר מתייעצים באמת עם אנשים שהם יותר אנשי מקצוע בדבר הזה, והם יכולים לעזור ולנסות לשער. סבירות שאנשים כן מוכרים בארץ, אני לא איש נדלן גדול מבין, אבל בגדול אנשים כן מסתדרים. אם לא, אז... מה שיותר כדאי לכם, בהקשר הזה זה לראות משהו שהוא יותר אולי יצא כלכלית, לא יצא זוגית. יצא זוגית, יש לכם פחות בעיה. מה שמגביל אתכם זה הנושא של הדירה. יכול מאוד להיות שעוד 5 שנים, תראו לך שדווקא יותר משתלם לכם, כן, להתחיל תהליך של לראות איך אתם קונים דירה, בה אתם משקיעים, ובינתיים נמצאים בתהליך של ניסוי ותהייה לכאן ולכאן. אתם עדיין צעירים, סליחה? זה למעלתכם.
להגיע להחלטה מה
לעשות. להגיע להחלטה? יש לנו 20 שניות.
זאת אומרת, כשיש לנו משהו ביד, להחליט ולקנות אותו. זהו.
לא נוכל ב-20 שניות. אני אצטרך לסיים את התוכנית, אבל בעזרת השם, אם תרצו, בשבוע הבא נוכל לגעת בזה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, בן יערל, אחרי המאזינים, כל טוב, לילה טוב. Oh.